אייר כתוב, אומרים אייר א', א', י', י', ר', נכון? אז ראשי תיבות, א' זה אני, י', י' זה שם השם, אני השם רופאיך, ר' זה רופאיך. כל הרפואות וכל הישועות של עם ישראל בחודש אייר. יום עצמאות, יום ירושלים, גאולות, כן? אז אי אפשר לא להתייחס, אני השם רופאיך, כן? לא סתם. רפואה של כלל ישראל. אבל קודם, השיעור האחרון שקנתתי בשיחות הרב צבי יהודה, היה לפני פורים, שם עסקתי בפרשיות תרומה תצווה ויקל פקודי. ככה כינסנו את כל ה... שהיה בניין המשכן, כן? והשראת השכינה, ספר שמות מסיים, וכבוד השם מלא את המשכן. כן? שענן השם ירד, השם ששוכן, ולא יכול יבוא, לא יכול משה לבוא אל, אל האוהל מפני כבוד השם, כבוד השם שוכן על ה... שראת שכינה. הרב צבי יהודה תמיד אומר, יש לנו שלישייה מקודשת. השלישייה המקודשת שלנו זה יציאת מצרים, מתן תורה והשראת שכינה. ושכנתי בתוכה. ולעומת, הוא ככה היה מדגיש, זה אני אומר לכם, סוף השיעור ההוא, שמשם אני רוצה להמשיך את שיחות הרב צבי יהודה. שם הרב צבי יהודה שכנתי, לעומת יציאת מצרים ומתן תורה, שזה היה דבר שהיה בזמנו ועבר, שכנתי בתוכם זה כל הזמן. השראת שכינה נמצאת בתוכם, כן? ובקישור שאנחנו, שוב, קשרים את זה כל הזמן, ינה דיומה וחודש אייר ועצמאות, היום זה המחזור שכינתו לציון. אנחנו בתקופה נפלאה, כבר 70 שנה, מאז קום המדינה, 65 שנה ועוד קודם, אבל ודאי בשרת הזה, מחזור שכינתו לציון. שכנתי בתוכם. כתוב, כשעם ישראל בגלות, אין לך חילול השם גדול מזה. אמר רבי שמעאל לבנו, רבי יוסף, רבי שמעאל אמר לו, רצונך לראות שכינה בעולם הזה, עסוק בתורה בארץ ישראל. פה זה השראת השכינה. פה זה, ושכנתי בתוכה. הגדול, כן? אבל שוב, אנחנו כרגע במשכן, כן? אומר הרצי, עכשיו, במשכן היה מקום הכי מקודש, הכי בפנימי, קודש הקודשים. שם זה מקום התורה. שם מקום התורה. כן? ובבוא משה אל הזה, וישמע את השם ידבר אליו, מבין שני הקרובים. דבר השם, מתוך הקרובים יוצא אל משה, ומשם הוא שומע את דבר השם, ולהורות את בני ישראל, כל מה שצריך. אבל המשכן הזה יש בו גם עבודה. יש עבודת הקורבנות. כן? הרב צבי יהודה היה מדגיש ששני הדברים האלה, תורה ועבודה, זה קשור אחד לשני. זה לא סתם עבודה, עבודה הזאת, אחרת זה לא איזה מין... הוא אומר, יש טיפשים שככה חושבים קורבנות, נו, כהנים צריכים קצת לאכול משהו, יש להם קצת תאווה, קצת לאכול בשר, אז יש אכילת בשר הקורבנות. הוא היה ממש מזדעזע. לכן הוא מדגיש, תורה ועבודה זה שני עניינים של המקדש. בואו נראה כאן מקור אחד, אומר הרב צבי יהודה, אלה הם שני הצדדים של בית המקדש. תורה ועבודה. מתוך התורה יש מקום לעבודה. מהתורה שהיא פניית הבורא אלינו, נמשך את העבודה שהיא פנייתנו אל הבורא, כן? אדם הולך, עושה, מתאמץ, אם יש מקורבן חטאת, אז הוא מביא את הקורבן, הוא מתוודה עליו, אנא השם, חטאתי, אביתי, פשעתי, כמו שהיה כהן גדול, עושה ביום הכיפורים, בכפרה של כל ישראל, אדם שמביא קורבן חטאת, הוא מתוודה על הקורבן, והוא רואה את ההקרבה, והוא רואה איך שהכהן שוחט, הוא אומר, יהיה רצון, כאילו אני שם, במקום זה לכפרתי, וזה היה מכפר אותו, מעלה אותו, מרמם אותו, חוזר טהור, ומתקדם הלאה. זה היה עבודת הקורבנות. המהר"ל קובע שגם לניסים יש סדר, גם בדברים השמימיים יש סדר, אומר, תורה ועבודה הם שתיים שהם אחד. אחד דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי. התורה שהיא מקור התפילה, התורה היא מקור התפילה, כן, עבודה, אז היה עבודת הקורבנות, היום יש לנו מקום הקורבנות, זה כנגד התפילות, כנגד, דעה אחת בגמרא כנגד האבות, תקנו את התפילות, ומדה מה דעה אחת אומרת, כנגד תמידים, כנגד התמידים, של תמיד של שחר, תמיד של בין הארבעים. זה הכל, זה התפילה שיש לנו. וירד השם על הר סיני, השם יורד אלינו, הוא מדריך אותנו. כלומר, הרב צבי יהודה מדגיש שזה לא סתם אתה עושה את העבודה, כי בא לך, כי מתחשב לך, לפי מה שנראה לי, לא, זו הדרכה, מעט השם ההדרכה, גם של העבודה, של התפילות. ומתוך כך אנו מתרוממים מפנייתנו אל הבורא. בבית המקדש נושקים שמיים וארץ, תורה ועבודה. על כן שמות ויקרא, הם עניין אחד. אתם יודעים שכל ספר ויקרא נאמר ביום אחד. כל הספר ויקרא. ויקרא השם אל משה, כן, יום אחד. הרי בראש חודש, מתי נאמר? בראש חודש ניסן. כי זה הלב של החיבור שלנו עם, עם, עם הקדוש ברוך הוא. כן? אז שם הדבקות, זה הדבקות. עבודה, בקודש הקודשים, בכל הזה, זה... כאילו דברים שאני חושב, ספר בראשית מכיל תקופה של 2000 שנה ויותר. אברהם אבינו זה כבר היה 2000 שנה, 2200 שנה. ספר בראשית. ספר שמות, תקופה של 200 שנה, כן? כל עניין של מצרים, עד שהיינו 210 שנים, ועד כמעט התורה 210 שנים. ספר ויקרא יום אחד, כי זה הלב של המפגש שלנו עם הקדוש ברוך הוא. אחר כך, זה... במדבר זה 40 שנה, ובדברים זה גם, זה לא, זה מעט, זה כמה, 40 יום בערך. שמשה 37 יום, שמשה דיבר עם בני ישראל, מראש חודש שבט ועד זין אדר. הוא אמר את כל ספר דבר. יש איזה מהלך, אחי, אחי יש ספר, אחי הרב יוסף אליהו, ספר... אני לא שכחתי את השם של הספר. סוד... לא יודע איך פתאום נשכח לי השם של ה... סוד... אז יש לו שיחות בפרשיות שבוע, יש לו זוגיות, ועוד מעט יבוא לי אולי השם שלה, אני שכחתי את זה פתאום. נספרים, שני כרכים, הוא הוציא אותו שם. יש סוד הנישואים, סוד הנישואים, זה הנישואים, ואחר כך הוא עושה את הסוד הזה, סוד הנישואים, הוא חיבר, והוא רואה את הסוד הזה, ענייני זוגיות וזה, בכל פרשה ופרשה. וזה, ובקשר בין ישראל וקדוש ברוך הוא, בקשר בין אדם לאשתו. כי זה קשור, אז הם מגבילים הדברים. זה דברים מאוד... כן, סוד הנישואים זה נקרא. אז שם הוא מוסק בעניין הזה, הזמנים, למה זה יותר זמן, מה שפחות חשוב וזה, איפה שהחשוב, איפה ששיא המפגש בין ישראל וקדוש ברוך הוא, אז זה... כל הספר יום אחד. שפע אלוקי כזה. עכשיו, זה ככה, באופן כללי. כשאנחנו נפגשים עם עניין הקורבנות, יש לנו שאלה. באמת שאלה, איך מותר לקחת חיה שיש בה נשמת חיים, כן? ולשחוט אותה. מה זה כזה דחוף? למה זה מותר הדבר הזה? מה הצורך הזה? ומילא בקורבנות, ובכלל, גם השאלה היא, איך מותר לי לאכול? למה מותר לי לאכול חיה? מה, יש לה גם נשמה, יש לה גם איזה, היא גם בריאה. למה מותר? זה שאלה? מאיפה? מה יותר? מה יסוד? התורה היא תראה את זה, כן? אמרה, טוב. ובואו נראה שהדבר הזה לא פשוט. דבר ראשון, הרב צבי יהודה אומר, שמה שמותר לנו לאכול, בשר, כן? זה נמשך מעבודת המקדש. כלומר, אפשר להגיד, יש אומרים, למה אפשר להקריב קורבנות? מתוך שאדם אוכל בשר, אז אפשר יכול לעשות גם יכול להקריב את זה. אומר לו, זה הפוך. מתוך שאנחנו מקריבים את זה לקדוש ברוך הוא, ויש צורך בזה, גם אפשר לאכול. כן, השאלה, אז בואו תראו כאן מקור 2, הרב צבי יהודה הקדיש לזה ממש... נושא לעניין הזה, איך מותר לאכול, מה מותר לאכול. הבאתי גם איזה כמה דברים של הרב קוק על הנושא הזה בכלל. מה היתו שלך לאכול בשר? מה הוא תראו? כן, זה קשור לויקרא, אנחנו מפגשים, ויקרא, פרשיות האלה, אמר, אנחנו כבר בצזזה מצורה, אבל אני פה עושה לכם איזה תמצית קצת של תחילת ויקרא, אדם ספר ויקרא, נפגשים עם הקורבנות, אנחנו צריכים להבין מה עניין הקורבנות. לכן נגעתי, למרות שאנחנו כבר... השבוע פרשת הזמן צורה, אבל קצת עוד לא, היה בין הזמני, ולא למדנו ויקרא, אני קצת נוגע כאן בויקרא, בפרשויות הראשונות. לכאורה, אומר הרב צבי יהודה, מקור 2, הגענו לאפשרות של החיה אשר תאכלו, שהיא יתר אכילת בשר, כדי לקיים את הקשר בין האורגני ללא אורגני. ולכן היה אפשר לחשוב שזה הצד הנורמלי והעיקרי שבנטילה נשמעת בעלי חיים. כן, כדי לקיים אותנו, אדם צריך לאכול, כדי להתקיים, כן? כדי שיהיה לו כוח, שיהיה לו... ומתוך כך מתאפשרת גם הקרבתם על המזבח. לכאורה, נטילת נשמה לצורך הקרבת הקורבנות אינה דבר מובן כמו אכילת בשר לשם קיום הגוף. כלומר, אדם יכול להגיד ככה, בשבילי אדם לאכול, שיוכל להתקיים, שיהיה לו כוח, אז אני מבין. אבל להקריב את זה, מה? הוא אומר, שזה לא. כן, הוא אומר ככה, הוא ממשיך את השאלה, האדם נמצא בגוף, עליו אתה לאכול כדי לקיים את הקשר בין הנשמה לגוף, איך תתקיים, ולכן מותר להשתמש בעלי חיים לשם כך. ומתוך שהותר לשם אכילה, הותר גם להקריבו על המזבח, לכאורה, כן? כאילו מאכילת האידיוט נמשכת גם אכילת מזבח. אבל פרשת שחוטי חוץ מתברר שאיפה הוא נכון. שימוש בבעלי חיים שבו מתגלה פלא הפלאים של החיים, אינו דבר פשוט כלל או כלל. כלומר, להשתמש, לקחת, עכשיו הוא מראה את ערך החי, כן? גם חיה, כל חיה, אפילו קטנה שבקטנות, יש בה איזה דעת. הנה, הוא מביא כאן רבי יוחנן, הרב שדה מדגיש את זה הרבה פעמים איתם, את הנקודה הזאת. רבי יוחנן, שהיה רואה נמלה, היה משתעזע ואומר, מה גדלו מעשיך השם? בנמלה, כן? למה? הוא מסביר את זה, כן? הוא היה מכיר בגדלות השם, לא בפילים, בשאר היצורים הגדולים, אלא דווקא ביצורים היותר קטנים, שגם להם יש חיוניות, חופש תנועה של הנמנה, כוח שכלה, הרגשה והחלטה לברוח ימינה או שמאלה מפני הסכנה. כן? מה, תראה הנמלה, תשים לה יד, תשים לה זה, אז היא זה, היא יודעת, כן? היא בורחת ממך. היצור הכי קטן הזה, כן? הוא יודע, יש לו, הוא הולך, כן, איפה? הוא מריח איזה דבש, לא יודע מה וזה, הוא נמצא שם, כן? פעם שמעתי שעשו איזה מה, שמו איזה צלחת של סוכר או משהו, כן? באמצע החדר, מסביב מוקף מים. אי אפשר להגיע לשם, ככה באמצע הזה. אחרי כמה הם באו, ראו נמלים, מה? הם עלו, הלכו לתקרה, עלו, צנחו לתוך הצלחת, כן? עד כן, איזה דעת זאת, איזה אסטרטגיה, כן? אז רבי יוחנן, הוא אין נמלה, הוא אומר, מה גדלו מעשיך השם? כן? שורה 13, מקור 2. חופש התנועה של הנמלה, כוח שכלה, ההרגשה וההחלטה לברוח ימינה ושמאלה מפני הסכנה, הם התגלות של סוד חיים ממקור אלוקים חיים מלך עולם, המפליא לעשות. נכון שלפעמים מתחשבים באדם, לפעמים אדם זה בא, רוצה לאכול איזה... היום זה נהיה כבר מדי, כי תאבי נפשך לאכול בשר, זה נהיה כבר... פעם זה היה ביום העצמאות, מה עושים? מנגה. היום כל אירוע, כל מפגש, כל מפגש כיתתי, חברתי, שכונתי, לא יודע, מה עושים? מנגה? מה זה? תורה לא מעודדת, כי תאבי נפשך לאכול בשר, זה לא מציאות, כן, כל כך טובה, כן? נו, אתה רוצה... תראו מה... אבל אל תעשה מזה כבר... הרגל, נהיה הרגל חיים הדבר הזה. שים לב, זה לא תרבות, נהיה תרבות. התורה אומרת שמה, בהתחלה כשהתירה התורה, בהתחלה היה כאילו במשכן. התורה התירה, לא, כלומר, כשהתורה התירה לאכול בשר, אז אמרה, צריך להביא את זה למשכן, כן? שם אתה שוחט ואז אתה אוכל. כאילו שתבין שזה קשור למקום. אחר כך, עם הזמן, לקראת הכניסה לארץ, אז התורה אמרה, כי תובע נפשך לאכול בשר, ותהיה תגור רחוק, אתה אדם יגור, לא יודע, קירת שמונה, אז מה, איך הוא יבוא עכשיו למקדש לשחוט את זה, אז התיר התורה לאכול גם, בלי הבאה למקדש, כן? אבל במדובר, זה עוד היה, צריך לתת לזה איזה מעלה, להביא את אדם למזבח, לרומם את זה, זה לא היה ככה יותר... בואו נראה, אהבתי דקה מדבר על זה. אבל אין לשכוח שבאמת הפגישה עם עניין זה של נטילת נשמה מתחיל ביחס כלפי גבוה מהקורבנות. הגישה האמיתית לטיפול בנטילת נשמה מתחילה בעולה כליל. היסוד של שחוטי חוץ, כן, שהיה אסור לאכול מחוץ למקדש, מפיץ אור על כל עניין נטילת נשמה לשם אכילת בשר. אתה רוצה להשתמש בדם של בעל חיים? חס ושלום. התורה אומרת דברים מאוד חמורים, כי הדם הוא הנפש. חיוניותם של בעלי חיים היא בדם, ואין שום יותר להשתמש בחיוניות האלוקית הזאת, סתם לצורך שלך. לכן כשאתה נותן נשמה של בהמה או חיה, עליך לזרוק את הדם שלה על המזבח, כן? זה היה במדבר. וזרק הכהן את הדם על מזבח השם, פתח אוהל מועד. כי יש לכוון את נטילת הנשמה, אני קורא כל הנשמה, אם אתה מעלה את זה, העלית את הדם הזה, אז העלית את, 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 אז יצא כאילו לבהמה הזאת, כן? שהבאת, הבאת את דמה למזבח, העלית אותה, נו, אז יש גם יותר שאתה תהנה מזה. כשמקריבים ונותנים משמעותו של ייצור חי, מתוך קישור למקור החיים, יש כאן התקשרות שאיכות הוויתית, לכן יש יותר לכך, אבל אחרת, זהו רצח. רק מתוך קודשים של גבוה, יש מציאות לחולין. אבל שחותי חוץ מתעכבת הדרכה זו מגבוה. איש איש מבית ישראל שיש חוץ מחה מחנה, ופתח חוהם מאוד לא הביאו, כן? אם אדם היה אוכל מחוץ המחנה ולא הביא את זה פתח מועד, דם יחשב לאישו, דם שפח. ככה תורה מתייחסת להריגה של סתם בעל חיים. מה, אתה סתם עושה פה איזה אכילה לשם זהו? אם אתה מביא את זה לפתח חוהם מאוד, מעלה את הדם על המזבח, טוב. אז העלית את החי הזה, נתת לו איזה מקום, אתה יכול לאכול. אבל סתם. כך היה, כן, הגישה הראשונית, זה היה במדבר. אחר כך התורה אמרה, טוב, יבואו לארץ ישראל, מרחק כזה גמל הזה, כי תאבן נפשך לאכול בשר. כן, אומר, הרב ציודה אומר לכאורה, המילים דם שפך הם מיותרות, יש כאן מין גערה ונזיפה, שורה 30, זכור שאתה רוצח. טעות לחשוב שמתוך החולים מלמדים זכות על הקורבנות, זה לא ככה, אדרבה, מתוך סדר נטילה נשמה שבמשכן, יש גם ערך לסדר נטילה נשמה לצורכי הגוף. אבל שלא מתוך כך, זה סתם רצח. דם יחשב לאיש ההוא, כשופך דם האדם שמתחיה בנפשו. מה, זה דברים איזה? אומר הרב ציודה, שורה 34. דם האדם. שפיכות דם, דמים, אומר הרב ציודה, אחת העבירות החמורות בתורה. ובדעה מסוימת יותר חמורה מכל שלוש עבירות, כן? עבודה זרה גילוי שפיכות דמים. על עבודה זרה וגילוי עריות, שאדם צריך למסור את הנפש, כן? נכון, גילוי עריות שפיכות דמים, יהרג ועל יעבור. אז הגמרא על גילוי עריות מביאה פסוקים. מאיפה לומדים את זה? על עבודה זרה הגמרא מביאה פסוקים. כשהגמרא מביאה שפיכות דמים, הגמרא מביאה סברה. כן, הרי מה מדובר? באים אומרים לך, תשמע, קח אקדח, תהרוג את האיש הזה. אם לא, אנחנו הורגים אותך. אז מה אתה עושה? יערג ועל יעבור, כן?
אז הוא
יערג, הוא לא אסור לו לעבור, כן? יערג, זה נקרא יערג ועל יעבור. שלושה, כן, וגם אם אומרים לך עבודה עבודה זרה, אם אתה משתחב לעבודה זרה, יורים בך, יורו בך, יערג ועל יעבור. אם אומרים לך תבוא פה על אשת איש, אם לא הורגים אותך, יערג ועל יעבור. זה גילוי עריות, עבודה זרה שפיכות דמים. אז על גילוי עריות מביאים פסוקים. מאיפה לומדים את זה? על עבודה זרה מביאים פסוקים, הגמרא. יש שפיכות דמים. אז הגמרא אומרת, זה סברה. למה אתה חושב שהדם שלך יותר אדום מהדם של חברך? כן? זה סברה פשוטה. כאילו, מה, הדם שלך יותר אדום? למה שהוא ימות ואתה לא? אז מזה הרב ציודה מוכיח, כן, ששפיכות דמים זה יותר חמור, זה פשט. כן? כאן, הנה, בשורה 40. מי אמר שדם הדידך סום הכתפי? אולי דם הדי או גברה סום הכתפי? מי יודע שדמך חביב ונהל יוצרך יותר מדם חברך? זה אקסיומה מעל כל הפסוקים. מכאן החורה המיוחדת ששופך דם האדם באדום, אדומו יישפך. ובבחינה זאת, נטילת חיים מייצור חי, אין הבדל בין אדם לבהמה. אתם שומעים? חושבים, חייב, כן, כן. זה לא. אם אתה רואה אדם הולך, לא יודע, דורך, רואה. יש סיפורים, הרב ציודה, פעם, שם שלו עולה איתו במדרגות, לכיוון הבית, ולא רואה את זה, אז הציטה ככה, מה? אני מסתכל, ראה איזה חתול, לא רצה להביל אותו, לא רצה להבריח אותו ככה, עד ש... צער בעלי, לא היה. עד כדי כך, כן. זה היה לימוד חשוב שאנחנו לומדים כאן. ערך החי, סתם, לשבת, לאכול, לשחוט ולאלה, כן? זה לא... לכן, שורה 43 אני קורא. מבחינה זו נטילת חיים מייצור חי, אין הבדל בין אדם, לבהמה. בנטילת חיים אתה פוגע בחיוניות שמקור מפליא לעשות, וישנה כאן כאילו קונקורנציה. תחרות עם ריבונו של עולם, יוצר חיים. אפילו שדבר ביצור קטן ביותר, אתה הורש את החיוניות האלוקית ושוללת נקרא כאילו שמקור החי. לכן, אם דבר זה לא נעשה ממקור הקודש מאלוקי, ומתוך הידבקות חיונית מקור החיים, זה סתם גזדנות ורצחנות. לכן התורה אמרה במדבר, תביא את זה על פתח אוהל מועד, תעלה את האדם על המזבח, ואז תלך לאכול. לכן מוצאים אצל הנביא הושע נזיפה נבואית ביחס לקודשים שלא כהוגן. שורה 50, בני שהם שריפה ושפיכות דמים באלמה. זובחי הב-הב, הזבחו, הב-הב, כאילו, יאללה, לאכול. כן? הנביא הרשע מתלוצ... הנביא הושע, סליחה, מתלוצץ ומלגלג עליהם. זבחיכם אינם איבהוב אש באלמה. נפגשים כאן עם בירוי סודי לגבי... האם נמשכים הם מן הפנים אל החוץ? קודם מן הקודש, מערך הקורבן, מעלתו אל הקודש, אנחנו באים גם לאתר אכילה, או מהחוץ אל הפנים, וכו'. אז זה, קודם כל, הרב ציודה מסביר לנו, כן, איך ניגשים לאכילה הזאת. הרב קוק, בשתי פסקאות, אולי יש יותר, אני לא מכיר את כל הזה, ואין היה, ממש מסביר את הנקודה הזאת, למה מותר לאכול בשר? למה יתור לאכול בשר? בואו תראו. הגמרא במקור 3, זה בעין היה ברכות, פרק 6. הגמרא אומרת, תבה ביה מגולגלת. כלומר, הגמרא אומרת שביצה זה דבר מאוד טוב לאכילה. ביצה, כן. ואם זה מבושל, אם זה צלוי, כל מיני דרכים. והגמרא שאומרת, הכל טוב בביצה, חוץ מבשר. בשר, יש לזה בכל זאת איזה... ביצה, כן. אומר הרב ככה, מקור 3, אם היה איזה מאכל שימלא מקור הבשר בהזנה, אם היינו מוצאים, כן? לא יודע, אולי הם יגידו שסויה, יש דברים. אם יגידו בפירוש, כן? שיש איזה משהו מאכל שהוא נותן לאדם את אותם ויטמינים, את אותם הדברים שהוא צריך, כמו בשר, הייתה נחשבת תביחת בעלי חיים לאוכלי בשרם דבר בלתי הגון. זה היה דבר רואה, מה פתאום אתה? איזה יותר יש לך? הנה, יש לך תחליף. כיוון שיוכל האדם להניח הבעלי חיים בחיותם ולספיק מזונה רואים מדברים זולתם, אז תאכל איזה. אתם יודעים, יש מאמר מפורסם של הרב קוק שנקרא חזון הצמחונות והשלום. המאמר הזה, הרבה חשבו, מי שלא קרא את זה היה טוב עד הסוף ולא העמיק בזה, ואומר, הרב קוק אומר, אסור לאכול בשר. אבל זה לא כך. הרב אומר, היה ראוי לו לאכול בשר, אבל אנחנו עוד לא נמצאים בגובה הזה. אז כרגע, הוא אומר, אם אנחנו נבוא ונאסור לאנשים לאכול בשר, הם יבואו, הם לא יכולים לעמוד בזה. והתורה לא רוצה סתם לאסור דברים שאדם לא יכול כרגע ל... אז כרגע, בשלב הזה, תאכל בשר, ואתה מעלה את החיה, וזה טוב, וכך ראוי כרגע, כן? לעתיד לבוא, אולי יהיה אילוי כזה שאולי לא... אז גם פה אומר, בעצם היה ראוי, אמנם, שורה 5, כאשר באמת כוח ההזנה הנמצא בבשר לחזק כוחות הגוף והנפש, לא ימצא דוגמה שלהם בשום דבר אחר זולתי הבעלי חיים, כן? אין, יש אנשים, הם לא אוכלים... אני יודע, אנשים, במיוחד אנשים חלשים, חולים, תשעת הימים לא אוכלים בשר, זה כבר מחליש אותם מאוד. לא אכלנו, לא אכל זה, זה. אנחנו היום, יש הרבה אנשים, זה לא, תן לי, הילדים בבית, אוף, עוד פעם בשרי. אי אפשר לאכול בערב פיצה וטוסט, ולא יודע מה, וחלב עם זה, אז לפעמים לא רוצים להיות בשרי. לא, היום, יש הרבה היום מלא. להשלים. אבל בכל זאת, יש אדם שלא אוכל זה, זה מחליש אותו. בתקופה ארוכה, אם אדם לא אוכל בשר, זה בכל זאת צריך את הכוח המזין הזה. על כן, אומר הרב, זה לא עכשיו מה הרב אומר כאן. הרב מסביר ככה, יש מגמה לכל העולם כולה, לכל המציאות כולה, כן? להגיע לקרבת אלוקים, לדעת את השם, כל ההוויה שותפה לזה, כן? עכשיו, הבעלי חיים, כן? הם גם כן רוצים שבני אדם יגיעו לדרגה הזאת. גם הם יתעלו מזה, גם להם זה יהיה טוב. אז הם תורמים את חלקם בזה שהם מרשים לנו לאכול אותם. בזה הם תורמים את חלקם למגמה היותר עליונה. כי כרגע אי אפשר בלי הבשר הזה. שומעים? זה משהו נפלא. הם כאילו מקריבים את עצמם בזה שמותנים לנו לאכול אותם. לכן מותר לו לאכול אותם, כי הם גם שותפים למגמה שאדם יקבל כוח, ומכוח הזה יהיה לו כוח ללמוד תורה, להתחזק ברוחניותו. הנה, על כן חובה ישרה היא גם לבעלי חיים להיות משלמים מס. הם משלמים כאן איזה מס, כן? הראוי להם כפי הנחות להשתלמות האדם על חשבונם. שהרי על ידי עילוי מעלת האדם, כן? על ידי שהאדם יתעלה, איך הוא יתעלה? הוא יחזק את גופו, הוא יחזק גם את רוחניותו. סופם שגם הם יתעלו. ובטוב לאדם יחול גם טובם. הם, הדבר דומה, אומר הרב, למספר אנשים שנופלים במלחמה. שנוסדו על דבר צדק ומטרה רומה, השתלמות האדם. כן, תגיד רגע, איזה זכות? איזה זכות יש ללכת למלחמה? כאשר אני יודע שאנשים יהרגו. כן? אלא שכולם באים למטרה משותפת. כן, אנחנו היום נמצאים, כן, שבוע הבא, זה יום הזיכרון וכל זה, מה החללים האלה? הם אמרו, תשמע, אנחנו יודעים, אני יוצא למלחמה, אני יודע, צריך לתת את הכל, כי זה בניין האומה, בניין המדינה, לנו ארץ, לנו מדינה בלי זה, אז במלחמה, ויש חיילים גיבורים שהיו אומרים את זה בפירוש, הרבה אמרו, כן, מטרומפלדור שאמר, טוב למות בעד ארצנו, ועוד חיילים אחרים שאמרו, שמע ישראל, קפצו על הרימון, רואי קליין ועוד אחר. כן. מה? ולבן המחם את הלבן השנייה. ולהרואי פי, יש אין ספור של אנשים שידעו. זה חלק מי, אז אומר, אני מוכן, כדי שפה הילדים שלי, עם ישראל, יגדל פה בשלום, בשלום, אני מוכן ללכת למלחמה. גם על דעת זה שאני לא אחזור. אומר, אז כשהולכים למלחמה, זה לא נחשב עוול בחוקי האדם. כי זה סדר הזה, אדם מוכן למסור את חלקו למטרה הכללית. אז הוא אומר, גם הבעלי חיים, הם, הם, הם מוכנים למסור את חלקם למטרה הכללית, הכוללת של עילוי העולם. בזה שאדם יאכל את בשרם ויהיה לו כוח גופני לחיזוק הרוחני שלו. מה? לא, לא בטוח. אז בשלב הזה הרב, אני אומר, בחשם, בחשם הצמחונות, הוא לא אומר את זה. זה נכון שיש בזה איזו מדרגה מסוימת, הרב אומר, אבל אי אפשר ודאי לחייב את בני האדם על הדבר הזה. הוא אומר, אם אדם לא יתתן לו לאכול בשר, הוא עלול לחטוא בדברים יותר... זה לא הדרגה כרגע. אני קורא מקור 3 שורה 15. וכפי ערך ירידת ערך חיי בעלי אדם, בעלי חיים מצד חיי האדם, לא יחשב ערך המס על הכוח מאיתם לחזק מוסדי הגוף האדם. וכפי התורה הקדושה לישראל, ניתנה רשות רק במידה מצומצמת. כי לא נמית לאוכלים רק מספר בלתי נחשב, לעומת ריבוי הבעלי חיים, כן? אתה, ברגע שאתה לוקח, נגיד, עופות או דברים כאלה, כן? אז ביחס לכל מה שיש, אתה לא משמע, אתה לא מכחיד את הזן, כן? אתה לוקח חלק מסוים מכל ה... אתה לא מבטל את מציאותם, כאילו. ומהם גם כן, אותם שרואים ביותר לקבל טובה מהאדם. יש על זה, במפרשים, פעם ראשונה, עד נוח היה אסור לאכול בשר. כשנוח יצא מהטבע, השם אמר לו, עכשיו אפשר לאכול בשר. מה קרה? אומר הרמב"ן, אומר המפרשים, אחרי שנוח הציל את בעלי החיים, כן? ובעלי החיים קיבלו הנאה מבני האדם, אז היה מותר גם לבני האדם לקבל הנאה מהם, ולאכול אדם. זה עד אז לא היה אסור. אז זה אומר כאן, לוקחים את אותם, איזה חיות לוקחים? אלה שמקבלים, אלה שנמצאים, כבש, פרה, אתה מאכיל אותם, נותן להם, אתה לא לוקח כאלה במדבר שהם לא נהנו ממך. אלה שנהנים ממך, אתה יכול לנות מהם. זה החשבון כאן, לכן אלה שנמצאים אצלך בבית. כבעלי חיים הביתיים, ובעלי החיים הבלתי תלויים באדם, צוותה תורה גם אחרי יותר לחסות דמם. כשאתה שוחט איל, כן? או כאלה שהם לא ביתיים, איל וצבי, כן? הם לא ביתו, לא מאכיל אותם. עליהם אתה לוקח ושוחט, אתה אומר לחסות אדם, למה? כי לא היה ראוי שתאכל אותם. לא קיבלת שום ענה, הם לא קיבלו שום ענה ממך. להורות שיש בזה קצת עוול, אלא שלא באדם, למידה שנוכל לסור אותו עליו, דוגמה לא דיברה תורה, אלא כנגד יצר. טוב, יש פה עוד פסקה, אותו רעיון, ברב, לא נכנס, אני רוצה גם להיכנס לחלק השני של השיעור, אבל זה היה אולי שורה, בואו שורה אחר כך, מקור 4, בשורה 8, מתחיל דברי הרב. אכילת הבשר היא מרוחקת קצת אצל התורה, ולא דיברה בתורה אלא כנגד יצרה. שהרי כתוב מעריך, כי תאווה נפשך לאכול בשר, דווקא כשתאווה נפשך, אין לעמוד נגד, התורה לא אומר, אם יש לאדם תאוות, אז היא מכוונת אותו, תכוון את התאווה הזאת, לתשחוט, תאכל בתארה, בקדושה, כן, אבל לא אמרה לו, אל תאכל. הנה, אז כאן הרב אומר, למה אוכלים? גם הוא ממשיך את אותו רעיון. על ידי שאדם יוכל להתחזק גופו, יוכל ללמוד תורה, ואז בזה הוא מעלה את המציאות, שזה גם טובת כל הבעלי חיים. אז אותו רעיון מופיע גם במקור הזה, אנחנו ממשיכים הלאה לצד השני, קצת ענייני דיומא, זה, 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 זה הופיע, עכשיו, השיחות האלה, בתוך השיחות של הרב צבי יהודה, הוא היה מכניס גם את העניינים האלה. כן? מתי, כשאתה מדבר פרשת שמיני, אז אתה כבר בייר, כן? אתה זה מצורה, אתה בייר. אז הרב צבי, בתוך השיחות האלה, היה מכניס גם ענייני גאולה, ענייני זה, זה משולב בתוך השיחות של ספר ויקרא. אז לכן הבאתי את זה כאן, כי זה מופיע בשיחות הרב צבי יהודה, הספר ויקרא מופיעים הדברים האלה. אומר הרב צבי יהודה, מקור אחד. מקור אחד, כן, צד שני, מקור אחד, יום העצמאות. יש תומת דאורייתא ויש תומת דרבנן, כגון תומת ארץ העמים. כן? רק השבוע ציינו יום השואה. ראינו מה זה תומת ארץ העמים. איזה זוועות, לאן יכלו להגיע. זה רק... הגאון מווילנה מבאר שכל הגלות היא כמו בית קברות. בגלות אנו נמצאים בבית קברות, במובן של הגוף הלאומי הציבורי הכללי שלנו. והרימה והתולעה אוכלות אותנו. אלה הם הגויים שסובבים אותנו ומחלים אותנו. הן פיזית, הן תרבותית ורוחנית. כמובן, קל יותר לאכול את הבשר מאשר את העצמות הקשות, שהן תלמידי חכמים. אבל כשהגויים שחת הרבה זמן, יש פגיעה גם בעצמות. העצמות זה כבר רקב עצמות, סכנת חיום מרחפת. אך יש גבול עד כמה יאכלו בנו. הנה לנו ולעין שמשמר ישראל, עד אשר השם יראה רוח ממרום, ונתתי בכם רוח ויחיתם, כדברי הנביא יחזקאל, כל זה אמרו לגבי כלל ישראל. וכמו שראינו, הגיע מועד, הגיע הזמן, פתאום, איך אנחנו תופסים ועולים לארץ ישראל. יש כאלה הולך להם לאט, יש כאלה הולך מהר, אבל התאספנו לכאן. אי אפשר להכחיש את זה. אבל שודאי אומר, עין בעין יראו בשור השם ציון. מה, אתם לא רואים? הסתכל. זה לא איזה, איזה משהו נסתר שאי אפשר לראות אותו. רואים את זה בעיניים. כן? אתה רואה, אתה רואה, מה היה כאן לפני 70 שנה? אתה יודע מה עכשיו? מיליונים של יהודים. יותר ויותר יהודים תשימי כאן. איפה היום? פעם התורה הייתה בגלות, נכון? הייתה בגלות. היה באירופה, זה. אחרי השואה. היום, היום, איפה יש הכי הרבה לומדי תורה? באיזה ארץ יש הכי הרבה לומדי תורה? בארץ ישראל. תורה חזרה למקומה. אי אפשר להגיד איזה תודה לקדוש ברוך הוא. עכשיו, אלא מה? שאנשים קשה להם, רואים שהמהלך הוא בא, כאילו לא, לא בקודש, לא על פי אנשים שכן נושאים את דגל הקודש בהתחלה. והרב צבי יהודה היה מסביר שגם בהקמת המקדש, שבנו את המקדש, היה בונים את החומרים, מכינים את הזה, ואחר כך הקדישו אותם. הלשון של הגמרא, בונים בחול, ואחר כך מקדישים את זה. כן? תראו מקור 4. כל חומרי בניין בית המקדש הוקדשו רק לאחר שיושמו בבית. כי לשון הגמרא בונים בחול, אחר כך מקדישים. כי לא ניתנה תורה למלאכי השרת, כן? כי אם ישר נקדש את זה, אדם יבוא להשתמש, יבוא להישען על זה, על איזה עץ או על משהו, אז הוא משתמש בקודש. לכן קודם מכינים את הכל, באים, בונים את הזה, ואז מקדישים את זה. את הכלים, את כל... רש"י מפרש, היו בונים את הבית, הנה היו קונים את כל צורכי הבית מאות של חולין, או שהיו לוקחים מכל צורכי בניין באמונה, לאחר ששלם הבניין הקדישו אותו. שאי אפשר שלא ישבו בצילו של הבניין. מפני החמה, נמצאים לעניין מן הקודש. כך היה בבניין בית המקדש, אומר הרב צבי יהודה, וכך הוא סדר גאולת ישראל. הוא בניין הארץ. כמעה, כמעה, בהדרגה. כשם שאבני הבניין הבית היו חול, כך בניין הארץ נעשה על ידי חלקי עם ישראל. כל חלקי עם ישראל, צדיקים, פחות צדיקים, בונים בחול, עם כל הצער וכל הסיווחים שיש בכך, כן? הרב צבי יהודה לא התעלם מהקשיים שיש. אבל עם כל זה, וכמעט כמעט, יסולקו העיכובים השונים, ויופיע יותר ויותר קדוש השם. יותר ויותר קדוש השם. יש פסוק, שני פסוקים בתהילים, שמרן הרב קוק כבר, הוא צפה שככה התהליך ילך, כן? בסוף פרק סמכתת בתהילים. תראו, במקור 5. כאלוקים, יושיע ציון, ויבנה ערי יהודה, וישבו שם וירשוה. וזרע עבדה ונחלוה, ואוהבי שמו ישכנו בה. כך הפסוק. בא הרב קוק ואומר, יש הבדל בין ציון לירושלים. ציון זה באופן פשוט על כל ארץ ישראל, כן, וציון זה יותר הממלכה, המלכות, המדינה, יותר ההבאה של החול. ירושלים זה כבר הקודש פנימה. כי אלוקים ישיע ציון, קודם כל יהיה ישועת ציון, זה הישועה הזאת בצורה של חול. ויבנה הרי יהודה בישובה, וזרע, כן? כן? יבנה הרי יהודה, זה כבר דרגה יותר. בכלל, ציון וירושלים, הרב קוק היה מבדיל, תראו כאן למטה בשבע, הבאתי, ציון וירושלים משמות מכוונים. לעומת הסגולה הפנימית, המציינת את ישראל בתור עם לבדד, מתייחס בסגולותיו, ציון, זה ציון, עולה למעלה לשם ולתפארת, ירושלים עיר הקודש, אליה ינהרו עמים רבים, על ידה יובא רוח השם אשר על ישראל לתוך עולמם הפנימי של עמים רחוקים. יש שני שלבים בגאולה, ציון וירושלים, שהם קשורים זה בזה. יש מאמרים ארוכים של הרב קוק שכתב עניין הזה. החול והקודש בבניין הגאולה. הוא אומר, אם ציון ירצו לא להתחשב בירושלים, זה לא יחזיק ממש. ואם גם ירושלים ירצו בבניין של ציון, זה גם לא ילך. צריך לשלב את זה ביחד. כאן הרב ציודה מבאר לזה. הוא מביא את זה מהפסוקים האלה. אני קורא מקור 6. דבר הרב ציודה על הפסוקים האלה. הסבר של הרב קוק על הפסוקים האלה. כי אלוקים ישיע ציון. על פי שני הפסוקים האחרונים של מזמור סמכת בתהילים, כי אלוקים ישיע ציון, בני יהודה ושבועה ושבועה, זה המחולה ועובדה שמו ישנו בה, מביא הרב הזל את כל סדר מהלך קיבוץ גלויות ובניין הארץ. הוא מתחיל להסביר, כי אלוקים ישיע ציון, יהושע מלשון ישועה, כי דברי חזל, ציפית לישועה, ורשי מסביר לדברי הנביאים, קיום דברי הנביאים בימיך, ביום הדין אדם שואלים אותו, הרי לעתיד לבגמה בשבת למדע א' אומרת, שבא אדם לבית דין, למעלה שואלים אותו, למדת תורה, נסעת עתדה באמונה, ציפית לישוע? מה זה ציפית לישוע? הרן, יש פירוש הרן על ה... אומר, ציפית לקיום דברי הנביאים בימיך? כן? ציפית לזה? אתה ראית? התבוננת בזה? ראית מה קורה? ביום הדין אומר הרב צבי יהודה שורה 6, ישאל האדם, האם ציפית לקיום דברי הנביאים של גאולת ישראל? השם אלוקים בגימטרי הטבע, ועניינו השם המתגלה בטבע. כתוב אלוקים ישראל, זה לא כתוב השם. אם היה כתוב שם השם, זה התגלות אחרת, כן? אבל אלוקים, אלוקים בגימטרי הטבע. כאילו יש פה מהלך טבעי. אלוקים יוציא הציון. יהיה תהליך טבעי של הגאולה. באים לארץ, בונים, בינתיים בחול. זה השלב הראשון. הרב קוק אומר, פה מונח כל עשרה. רמזו את זה כאן. אין כל יסוד לחשוב שגאולת ישראל צריכה דווקא בדרך של ניסים מעל הטבע. לא שחסר ניסים, כן? עם ישראל גמר את השואה בתפשין ד' תפשין ה'. 6 מיליון יהודים נרצחו. תגיד, העם, כל עם אחר נמחם מהמפה. משתלק. מי יכול לקום עכשיו? תוך 3 שנים נאספים. השרידים, כן, שהיו שם, חלקם מהשרידים שיש שם ואלה שפה, נלחמים ומנצחים ניצחונות שאף אחד לא חלם עליהם. 7 מדינות ערב נלחמים נגדנו, תשאר, ואנחנו עושים ישועה. מה זה לא נס? מה זה זה? אין עם שיכול לעשות דבר כזה. לא, אדם רוצה מחפש קונצים, כן? גם יש ניסים גלויים, כל זה ניסים גלויים. כל הקיום שלנו פה זה ניסים גלויים. רמב"ם כותב שמלך המשיח יתגלה בדרך הטבע, זה רמב"ם בהלכות מלכים. סוף הלכות מלכים, רמב"ם אומר, דע לך, בוא נקריא אולי את הרמב"ם הזה. הרמב״ם, הלכות מלכים, זה סוף הרמב״ם, סוף הרמב״ם, כתב, אל יעלה על דעתך שמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים, כן? ואנשים אומרים, יהיה אותות ומופתים, אנחנו מאמינים, אומר הרמב״ם לא, הוא מחדש דברים בעולם, הוא מחיה מתים וכיוצא בדברים אלו שהטיפשים אומרים, אין הדבר כן. והוא מוכרח את זה, כאן לא צריך להיכנס לכל הסוגיה. הלכות מלכים, פרק י' א', סעיף ג', הלכה ג'. אמר, הרב צידה מזכיר את זה כאן, כן? הרמב"ם כותב, שורה 10, מקור 6. אל יעלה על הלב שבימות המשיח יבטל דבר מגוש דם. הוא חכה, אין בעולם הזו למבא, אלא שיבוד מלכויות בלבד. הגאולה תבוא ותתפתח בדרך הטבע, על פי סדר ההנהגה האלוקית, הציון. כל התנועות שקמו לפני התנועה הציונית, קיבלו על עצמם את השם ציון, כן? חובבי ציון, ציון, כולם יודעו ציון, הולכים לציון. וכן באותו זמן חוברו ספרים בשם חיבת ציון, דרישת ציון, כדומה. מתוך דרישת ציון הגיעו לציונות המעשית. ירושלים היא העיר הגדולה. לעומת ציון עיר דוד ועיר המלוכה. על כן הפסוק אלוקים אשי הציון מבשר את ההתפתחות הטבעית של התנועה הציונית. קודם כל שלב ראשון ציון. אלוקים אשי הציון, אומר דוד המלך. מתוך כך בית יתגלה בניין ערי יהודה ויבנה ערי יהודה. זה שלב שני. איך היום עצמאות חג לכם ירושלים? הגענו מיום עצמאות ירושלים. מציון לירושלים. התפתחות בשלבי הגאולה. וכך היה המציאות היסטורית, התפתחו לישוב הארץ. המושבות הערים התרחבו ביהודה יותר מאשר בגליל, וכן מישעיהו אומר לירושלים תושב, ולערי יהודה תיבננה, ירושלים החדשה המשך של ירושלים הישנה. על כן ירושלים תושב, למקומה הישן. לעומת זו, מרחב יהודה תיבננה ערים חדשות, שלא היו קיימות קודם לכן, יש הבטחה שהתנועה הציונית תבנה ערים חדשות ביהודה, ואכן כך היה המציאות ההיסטורית. אחר כך וישבו שם וירשוע, לא מדובר מי. לא כתוב מי האנשים האלה. סתם אנשים. שורה 25. לא נזכר שם שמיים על אלה שישבו במקומות החדשים של ערי יהודה. ירושה וישיבה הם מנחים הלכתים שלכים לגדר כיבוש הארץ. התחייבנו במצוות התלויות בעד רק לאחר 14 שנה של כיבוש חלוקת הארץ. מימי יהושע הירושה קדמה לישיבה. וכו' וכו'. ולכן, כן, לעומת זאת, התהליך שיבת ציון התחיל ביישוב הארץ, בחשאי ובצנעה. רק אחר כך, טוב הבאה מלחמה וירשע. עכשיו נשמעת לי כאן המשך של זה, יש לזה המשך אני חושב, ברח לי פה המשך הזה הוא, אז כל זה זה תהליך הציון, סתם אנשים. עכשיו זרע עבדיו, אתם רואים את הפסוק, אני קורא לכם רגע בפסוק במקור 5, וזרע עבדיו, זרע עבדיו זה כבר הצדיקים, כן? זה כבר השלב השני, ינחלוה, ואוהבי שמו ישכנו בה. זה עוד, כן. אבל קודם כל זה מתחיל מאנשים רגילים. סתם אנשים. אני חושב שהוא מדייק, זרע עבדיו. זרע עבדיו זה כמו זרע אנשים, סתם. אוהבי שמו, זה כבר שלב יותר קדוש, יותר... ככה, אתה יודע, נשמעת לי כאן ההמשך, לא יודע מה. פספסתי. בסדר? זה המהלך של הגאולה. הדברים כתובים. דיברנו על זה, נדבר על זה, יום ראשון יש פה יום עיון, על לקראת יום העצמאות, עוד נלמד דברים, לראות על מה אנחנו מעללים, מודים להשם, על זה היום עשה השם נגן שלך בו. עוד כאן הרב צבי יהודה קמה, זהו בשמונה. ברוך אתה אני נהל, אני יכול להמשך, כל נהיה מנהור. בשמונה, לא איש אל ויחזב, ולא יעזוב את עמו ישראל. אבל שדה מדגיש כל הזמן. זה שוב, השיחה הזאת, היא שיחה בתוך פרשת ויצא, נדמה לי, פרשת צו, ושמיני, ופרשת שמיני, פתאום מות בני אהרון, וכל זה, באמצע, היום הגדול, השראת שכינה, מה, פתאום משבר כזה נורא, ונדב ואביהו מתים, וכל בית סייף, כות השרפה, שרף השם, וכל זה. אתה אומר, גם בתוך כל זה יש משברים, גם לפני כן, הקמת המשכן והכל, עוסקים הקמת המשכן, וזה פתאום חטא העגל. איזה משבר נורא. כאילו זה מפוצץ את הכל. אז זה אומר, מתוך המשבר הזה חוזרים, ובסוף השראת שכינה וכל זה. אז אני אומר, המשברים זה חלק מהתהליך. זה מה שאומר כאן גם כן. גם בסיבוכים ובמשברים, וגם בכל מיני המחשכים והבלבולים של הגלויות, עד שמגיע הנשמה הזאת להערתה. על פי חשבון האלוקים מגיע הזמן של קץ מגולה, ואז עין בעין יראו בשוב השם ציון. הגמרא אומרת, מה הסימן של קץ מגולה? הגמרא אומרת, סנהדרין צדיק ח', ארץ ישראל תיתן פירותיה בעין יפה. ארץ תיתן פירותיה יפה. הנה, תבין שזה הקץ, זה הסימן. כמעט 2,000 שנה, שום דבר לא צמח פה. מלאריה, קדחת, זה מה שהיה כאן. עם ישראל חוזר, פשוט הכל, פורח בצורה יום. לא רגילה. ביום העצמאות יהיה פה טיול לאזור חלוצה. ההתיישבות החדשה של אנשים שגורשו מגוש קטיף, הקימו שם יישובים, זה אזור חלוצה, הנגב המערבי. תבואו שם, לא, רואים, אף פעם לא דרכה שם רגל אדם. אדמה חדשה. בואו תראו, תבואו רק תראו מה שם. מה צומח שם, מה פורח שם, מהחולות האלה. זה משהו, קץ מגולה. מגיע קץ, אומר אותי יהודה, מקור 8 שורה 5. מגיע קץ הסתלקות הכללה האלוקית המשותפת שרבצה עלינו ועל הארץ. וזכרתי את בריתי יעקב, ואת בריתי יצחק ובריתי אברהם יזכור וארץ יזכור. עכשיו ברוך השם חוזרת הברכה לארץ ומופיעה תקומת הארץ. לפני הרבה שנים היו מקומות הנה נוראים ואיומים של מחלות, מלאריה וכדומה, ומי חשב שיקומו שם יישובים? עכשיו ברוך השם חזרה הברכה לארץ ועל תנובת הארץ. מפעם לפעם יש ידיעות בעיתונים על המצב הנפלא של היבול, הענבים, הבננות, כן? אנחנו עושים שיאי עולם ביבולים. הפירות של ישראל, כל העולם קונים. מסתלקה הקללה וחזרה הברכה. שנות ראינו רע. בשנים אלו של הריגה, השואה, כן? ובזמן המעשה האלוקי של עקירת נשמות. ודרך כל ההריגות הנוראות והאיומות של מיליונים בשואה, חוזרת האומה למקומה ומתגלים נשמת האומה וגוף האומה. יותר שנתאמץ בדבקות התורה, מתוך ראיית עין בעין משוב השם ציון, יותר נזכה להרבות אור חדש של ציון, וקידוש השם בכל מלוא רוחב ארצנו.